דבר ככה, נגיד משהו על הרב אליהו, ש... עכשיו אני, המפגש שלי איתו, כמו הרבה מהציבור, לא, לא באופן, לא זכתי להיות ממש תלמיד, אבל כמו אחד שמדי ניתים פעם בי, אז נשמע אותו בשיעור, שאלה בהלכה, איזו התייעצות אפילו הייתה פעם, אפילו פעמיים. כאילו התחושה שהייתה לי תמיד לידו, זה שאתה עומד ליד מלך כזה. כאילו מלך של תורה, כאילו מין, מין הדרת מלכות כזאת, מין איזה... ואני חושב שגם ה... גם בלוויה, אז כאילו, זה משהו מוזר לומר את זה, אבל מצד אחד זה כאב של הסתלקות, זה אפילו סוג של תחושה של יתמות. זה מין דמות ככה שהיא כאילו, כאילו, לפעמים שרגע, כאילו דמות שאתה שייכת לעולם אחר, לעולם, גם לעולם, כאילו של דורות קודמים, אפילו רב דורי קצת, כאילו עולם ככה של הדמויות, ו... וכאילו מסתלקת מאיתנו, אז יש פה באמת איזושהי תחושה כזו של חלל. מי שפעמים מתפלל בנוסח הזה, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, איך ההמשך, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה. אז זה ממש ההרגשה. אבל מצד שני, אני חושב, וזה קצת היה חסר לי בדברי המדברים, המספידים, שיש גם באירוע כזה, בהלוויה, כאילו גם משהו מרומם. כי זה באמת כבוד תורה. כבוד תורה בכיף שבאמת אין אותו כל יום. וכאילו אומר, הדמות של הרב אליהו בחיים, שכאילו הדמות הזאת המקרינה והעוצמתית והחמימה והמהירה, כאילו כל... זה מה שאספת 100,000 איש, וזה מה ש... זה מה שהם ביטאו כשהם היו שם. אז כאילו, היה שם איזה... כמו מלווים את המלך, זה מלווים את המלך שזה... מלווים את המלך בהקשר הזה, זה הסתלקות. אבל מצד שני, זה... ממש... אני חושב שכל... ודאי כולכם הייתם. אז היה שם שלב שלא ידעו. ציבור לא ידע אם המיטה כבר עברה או לא עברה. שם איזה בלבול. בכלל המנ... מי שירגן שם, לא יודע, גם מבחינת... גם מבחינת להנחות את הציבור, לאן ללכת. חשבו צריך ללכת למעלה וכולם ירדו למטה, אבל זה חלק מהכבודו, כל הטלטלה הזאת, המולה הזאת. אבל אחר כך הלכנו מרחוב גבעת שאול, אז אתה שם הרבה קבוצות שהמתינו, חלק חשבו שהוא כבר עבר, חלק חשבו שעדיין לא עבר. אז אני הלכתי מתוך המחשבה שהוא כבר עבר, אז הלכתי עוד צומת, עוד צומת, כאילו קטנה כזאת, עוד קבוצה אני עובר, הם מחכים, אז לא סתם מחכים, כי אומרים שהוא כבר עבר. ואז כבר חזרתי בשביל לנסוע, ואז פתאום אני רואה מאחד הרחובות יורד את המיטה, כאילו, הסבירו לי גם שזה הם, זה שם אמבולנס כזה, והמון המון אנשים, זו תחושה של ויהי בנשוא אהרון ויהי במשה, ממש, שוב השם ריבבות אלפי ישראל, כן, כאילו, כמו מלווים את אהרון ברית השם, ממש, תחושה כזו. כי יש את התלמיד חכם במובן האישי, ויש את התלמיד חכם מצד המקום שלו בדור, ובני המסוימת, המקום שלו בדור מתגלה אולי בשיא דווקא בזמן הזה, בהסתלקות. איזה מה שאמרו בחבד, יש בטניה, יתר מבחיוי, כן, שתדיקים שמסתלקים. אז אפילו במובן המוחשי, כאילו, פתאום זה מאוד מובלט. לא, ודווקא, אומר, השפה שדוברה שם על הבמה הייתה באמת מאוד ב... בסגנון שהוא לא, הוא לא מנוכר ודאי לרב אליהו, רק היה חסר עוד כמה קולות שהיו חסרים שם של תלמידים שלו. ונדמה לי שגם אמרו שם את הפיוט הזה, נכון? מי שאמר לך ככה, רב הדס. אז אני חשבתי, דווקא אם נלך עם המקום הזה, ועם רוב אבונינו עבדנו, ואיפה היהודים לעתור ולרצות וכו', אבל בסוף שבנו אליך בבושת פנים, נשחררך אל בית צרותינו. כלומר, המסקנה שלו, כל התחושה של ההסתלקות, של ההיעדר, של האובדן, של ההסתר פנים, של היתמות, ושל התחושה של כמה אנחנו קטנים לעומת מי שהלך, מתוך הבושת פנים שבנו אליך, לשחרך אל בעת צרותינו, ודווקא במקום הזה, זה לא כתוב, אבל נדמה לי שזה ההמשך למשפט הבא, מתוך זה שבים להארת פנים. כאילו, את השבנו אליך בבושת פנים, שחי בצרותינו, מי שאומר את זה בעצם, זה אותו, זה אנשי אמונה. זה אנשי אמונה שעדיין. אני מדבר כזה, בטח באחד מה, אולי אפילו זכינו בעצמנו לשמוע את הרב אליהו בקולו אומר את הפיוט הזה במעמד של סליחות. כלומר, זה אמירה גם על מה שהיה והלך, אבל אדרבה, מתוך ההכרה בחיסרון, אז אתה ניגש בשפלות הרוח לפני השם, ואז דווקא אתה ראוי לבוא לפניו ולהיות רצוי לפניו. ואז דווקא יש הארת פנים. טוב, מכאן למה שכתוב כאן. בוא, הרב בא וילמד רעיון שמופיע כאן. יש לכם את זה? מופיע כאן ובעוד מקומות בדבריו, של ההשגחה האלוקית באיך הדברים מתגלים. בתוכן הדבר, רואים את המשפט הזה? זה בעמוד קוף וב, זה בערך באמצע. בתוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לדתו ופעולתו, באין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. כלומר, כל רעיון שמתגלה בעולם, זה, יש משקל, יש איזה משקל אלוקי, מתי הוא מופיע בעולם, מתי הוא נולד. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנים, זה מפריע בהמון, היה המין האנושי מתיירה, לעמוד על רגליו, פניפול מכוח התנועה. ולמחומר שהיה מתיירה למנות בעניינים רבים, וזה היה מביאו לרפיון, לב למניעת פיתוח שאין לשער. מהחשבון של כוח המושך לא יכול להבטיחו. הרי ראותו בעיניו שכל דבר העומד על דבר מתנועע אינו בטוח מנפילה. רק אחרי בגרות של הרגל יפה המקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ שלא תקבל האנושיות מזה אך טוב. כן, יש השגחה, זמן לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. השגחה, מתי התגלה הרעיון הזה שהארץ היא מסתובבת על צירה? שתי פעם חשבון, אתם יודעים איזה מהירות? לפי, כלומר, אם אתה מסתכל במבט כזה, כן? שהארץ מסתובבת הרי ב-24 שעות, עושה סיבוב שלם. וכמה זה הקוטר, ההיקף? יש איזה בערך 40,000 קילומטר. משהו כזה. כשאתה מחלק את זה ל-24 שעות, זה יוצא מהר מאוד. אני לא יודע את החשבון, אבל זה באמת מהירות הכל אולי, משהו כזה, סדר גודל כזה. אז בעולם העתיק שעדיין לא חשבו על זה, אז התמונה הייתה שהארץ היא קבועה, ושכל האסטרונומיה, כל הכוכבים הם זזים. וזה יסתדר, כי אז יש תחושה של יציבות. בעולם, אז אם היה נכנס אליהם הרעיון הזה, זה היה כמו שאומר, זה היה מזעזע אותם, זה היה משביט אותם מפעולה. והשגחה רק אחרי שהיא מאוד התפתחה והתבקרה, כאילו המחשבה האנושית, היה אפשר להכיל את הרעיון הזה. אפילו הרמב"ם מבין משהו מעין זה, אומר שאם הוא רוצה להביא דוגמה לדרכי החוכמה, הוא אומר, תגיד לאיזה אדם שהוא לא מכיר, שהשמש היא גדולה פי כך וכך, מונים מכדור הארץ, אז הוא יסתכל עליך כאילו אתה משתה בו. אתה תסביר לו את דרכי המדידה והאסטרונומיה והחשבון והנדסה וכולי, אז הוא בסוף זה ממש יראה לו כאילו רואה את זה בחוש. זה כל כך ברור לו שזה ככה. אבל בשלב הראשון זה גם יכול להיות שחלק מהזעזוע, כי זה פוגע לו ביציבות, כי השמש נראית לו קטנה, פתאום היא בעצם ענקית, ואנחנו קטנים. זה גם חלק מהפך הזה. אתם יודעים שאף על פי כן, הנה שיש משפט מפורסם שאמר אותו מדען, שהארץ נע, והכנסייה אמרו לו שבשום אופן זה לא יגיד את זה, ואנחנו נשרוף אותו, אימו עליו, אמר אף על פי כן נוע תנוע. אני רוצה להגיד, אף על פי כן נוע תנוע, הכוונה, למרות מה שהרב אומר, שזה הגיע אלינו רק בזמן שיכולים לקבל, אף על פי כן נוע תנוע, גם עכשיו זה קצת מזעזע אותנו הרעיון הזה, כלומר, העולם הישן שהבין את הארץ כמשהו יציב, כל העולם שלו היה הרבה יותר יציב. העולם החדש של המאות שנים האחרונות, מאז שלמשל יש את הנוכחות הזאת, שהארץ היא זזה, ומאז שמכירים הרבה יותר יבשות, זאת אומרת שאנחנו גם למדנו לזוז הרבה יותר מהר, אולי גם זה מאוד השפיע. אז באמת גם כל תחושת היציבות מאוד מאוד נחלשה אצלנו, והיא הולכת ונפגעת, כן? הולכת והקצב הולך וגדל כל הזמן. למרות שזה רק תמונה, אני משער שאולי מבחינת הציבור ההמון כביכול, שזה כל אחד מאיתנו גם מבחינת המון. אז אולי דווקא זה שיש תחבורה יותר מהירה, זה יותר השפיע מאשר החשבון האסטרונומי. אבל אני חושב שברקע זה מין ידיעה כזאת, שמבט אחר על העולם, כאילו. ושדווקא הרב מלובביץ' התעקש לומר שזה לא מוחלט, להגיד, תלוי איפה אתה עומד. אתה עומד פה, אז הם זזים, אתה עומד שם, אנחנו זזים, כאילו. זה תלוי יחסי כזה. אבל מצד שני, יש גם ברכה בכל המחשבה הזאת של התנועה. זה התחבר לי, פה לומדים חזקת הבתים, אבל בטח בבקיאות ממשיכים, לא? לומדים בו. אז ביש נוחלים, זה מה שאנחנו לומדים. אני חושב, תחשבו על עולם של נחלות, שיורשים אדמה מהסבא, מהאבא, כן, החרוב שיורשים מהסבא, והחרוב שלך, הנכד יקטוף אותו. כאילו איזה עוצמה יש בה, באיזה משיכיות כזאת, כן, שאם היית מצלם 200 שנה הפרש, אתה רואה כמעט את אותו בן אדם, כי יש את הדמיון במשפחה, עומד באותו מקום ועורה את אותם טעינים, כן? אז בעולם שלנו, נגיד, נשעמם, רוצה כבר להעביר לחלון אחר, או אבל יש משהו נורא חזק בהמשכיות הזאת. כל הנחלה היא כזאת. עולם של נחלות, עולם קבוע, עולם יציב, נצחי כזה. באמת, וגם העולם הישן, לעומת העולם החדש, העולם הישן זה באמת עולם של... שוב, זה מתחבר לרב אליהו, זה כאילו משהו נותן תחושה של יציבות, של משהו קבוע, של משהו שהיה הווה ויהיה, כן? נותן דרשה, אתה יכול להגיד, אין פער גדול שהוא נתן דרשה, או יבדל לחיים הרב עובדיה כשהוא נותן דרשה, היה וכמה אלפי איש מקשיבים, כמו שמסופק בגמרא, שרבה שהיה נותן מאחרי קלה, היום הבן איש חי, כן? היו 5,000 איש באים לשמוע, ואיך זה שלא היו מתגיירים, גירים ממת המחסיה שהיו רואים את הכבוד הזה. זה משהו מה... אומר, דווקא בעולם שלנו, אנחנו נורא, מצד אחד נורא אוהבים את החידוש, את התנועה, וגם ברוחניות. ברור שגם עולם הרוחני יש בזה גם הרבה רווח. המחדש בטובה בכל יתן מעשה בראשית. אבל מצד שני, זה... יש איזה צמאון, דווקא בעולם שלנו, שהוא כל כך כזה נע, לאיזה משהו... יצוא כזה, סלע כזה, געגוע לזה יש. כן, הדבר נהוג גם כן ביחס הרוחניות. למשל, השגחת השם נברך היא יסוד המוסר האנושי והצלחתו. וכשהתברר יפה בעולם בדעה גדולה בהירה, הוא יהיה יסוד העושר. כן, הידיעה שהעולם הוא לא סתם, אלא שהכל מתגלגל בגלגל, שהקדוש ברוך הוא מגלגל כדי להגיע בסוף אל הטוב השלם. לייחוד השלם. אז זה, כשיבינו את זה, זה בעצמו יהיה יסוד העושר. כן, כשיבינו את זה, זה בעצמו יביא לייחוד השלם. כן? כשיבינו שכל העולם בעצם הולך לשם, זה גופה, כשההבנה הזאת תחדור, אז זה בעצמו יהיה שיגיעו לשם. הוא יהיה יסוד העושר, לא הרי אולי השחיתו ברוך הכל הרקודשי, כי מלא הארץ דעה את השם. מנה כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להבינם, שעם כל להתעמל משון עמל, לבינם שעם גודל הבריאה, אין עם כל זה אדם מבוזה, עד שלא יעריך להנהגתו המוסרית. כי אם היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד יותר מהבריאים או יותר גדולים, וכמותם לאין ערך. כן, עבדי עבודה זרה, הם הרגישו את השפלות של האדם, כולל הערך המוסרי של האדם, ביחס לכוחות הטבע. ולכן התבטלו בפני כוחות הטבע. כלומר, הרבה יותר חשוב שיהיה לי יחסים טובים עם השמש, או עם הירח, או עם האש והמים, מה שמייצגים, מאשר שאני אהיה מוסרי. כלומר, זו הייתה התפיסה האלילית. מתוך איזה מקום ככה מאוד... הישרדותי כזה. מה?
מה זאת אומרת, אשר שאני אהיה מוסרי?
כלומר, כשהיה להם הרי יחס לכוחות עליונים, נכון? היה להם תפיסת אמונה מסוימת, כן? הם לא היו מטריאליסטים, עובדי עבודה זרה. הם היו אולי מעריצים של הטבע, אבל לא מטריאליסטים. אתם יודעים, מטריאליזם זה חומריות, כאילו זה... זה גם לחשוב שהחומר הוא מת. ושוב, צריך להכיר את החוקים לעבוד איתו. זה לא עבודה זרה, זה לא ככה. החומר הוא חי. פה אלות, יש פה... אז הם רצו לקבל כוח מהיחס לאלוקות. אבל מה אני צריך לעשות כדי לקבל כוח? כאילו לרצות אותו. נסתדר איתו. אבל להיות יותר טוב? לא. רק למצוא חן בעיניו, לתת לו את הסולת שלו, את הכבוד שלו, שהוא לא ייחס עליי. מי שזה יהיה, כן, כמו הבעל, כל אחד עם האל שלו, האליל שלו. כלומר, העלייה המוסרית לא הייתה בכלל בתוך הסיפור הזה. אין שום משמעות. אז הרי קצת, זה כאילו מין הסברה שקצת יותר מחנכים, כאילו, להבין מה, איפה הם הגיעו לזה. עשה הכל גם לאדם, גם יש להם איזה יסוד. אז מתוך הרצון להתקיים, מתוך רצון לשרוד, מחשבה שהמעלה המוסרית היא מין חלום טוב, אבל יש כוחות שאתה חייב להתייחס אליהם. תשימו לב, שאם, לא בסדרים כמובן, תשמעו לפעמים את הדיווחים בחדשות, אז תחשוב שתעשה הצבא, נגיד, יותר קרוב להם, כשקוראים משהו, גם כששומעים, כל פעם שאומרים אמריקה, תגיד במקום זה, אפשר לעשות שתי ניסיון, הפעם תגיד במקום זה אלוקים. תשים לב מה שאומרים, תראה שלפעמים המשפטים מסתדרים לא רע. כן? ואז תגיד במקום זה לא אלוקים, אלא הבעל, כן? יכול להיות שזה לא ימסחן מה שעשינו בעיני הבעל, זה אולי ירצה את הבעל, זה נתחשב בבעל. היום האלילות, זה גם סוג של אלילות, כאילו, מה אמרו כל השבוע האחרון? אל תהיה צודק, תהיה חכם. כלומר, יש כוחות חזקים מאיתנו, צריך להתייחס אליהם. זה שאנחנו טובים, זה לא משחק. זה לא עובד. במיוחד כשאתה לא מאמין שזה עובד, כן? זה שאנחנו טובים, זה לא עובד. אז מה צריך לעשות? להסתדר עם זה. אז הרבה יותר חשוב שנרצה אותם מאשר שנהיה מוסריים. כשאשר מוסריים זה מן אשר ילחם על נפשנו, כן? ולאהוב את אוהבינו ולשנוא את אויבינו ולא להחליף, כן? אז זה מעין הגלגול הזה, הרעיון הזה של הביטול של הממד המוסרי לעומת הכוחות, גם היום בתקופה המודרנית הוא קיים, רק הכוחות הם אחרים, החליפו פשטו צורה לבשו צורה. כל אלוהי העמים, אלילים, כן? אז זה מהממד האלילי. זה מה שידוע שירמיה הנביא מוכיח את ישראל על זה, שגם באו לבית המקדש בגישה כזאת, שאפשר לרצוח, לגנוב, לנוף, לראות את המקדש, להגיד לך לשם. לא, תבינו, פה זה סיפור אחר. פה מה השם רוצה ממך, לעשות משפט בעבד חסד. ולא לרצות אותו. מה? זה מה שמרצה אותו. מה זה?
יותר גישה של פילוסופים, אתה
רואה? הנביאים אמרו את זה לפניהם. הנביאים אומרים את זה השכם והערב. כל הזמן. כזה צור מבחריו?
לא, הפילוסופים אומרים כאילו שכל בעולם. מה שמוסרי הרי...
הגישה האלילית.
הגיטה לא משולש.
הגישה האלילית.
כן.
יפה אמרת. יפה, מחצה שאתה אומר לך מוסר. לא, הגישה האלילית. נכון. פילוסופים זה כאילו יוצא... תפיסה האלילית רק יותר מעודנת כזאת. נכון. יותר מעודן. תהילים, זה בא מתוך איזו קניעה כזאת, למקום משהו ככה, מקום הישרדותי, פה זה מתוך מחשבה מסוימת. זה נכון. זה מה שהרב פה אומר במשפט הקצר הזה, שזה היה טעות האלילית, שההנהגה המוסרית אין לה שום ערך, אין לה שום משמעות. והקדוש ברוך הוא, מה אומרים, אנחנו מה אומרים בפסוקים? טוב השם לכל, ורחמה וכל מעשה. והלכת בדרכיו, השם השם אין רחום וחנון, אין רחפיים ורב חסד. זה החידוש. זה חידוש נורא, זאת אומרת, זה כאילו מובן מאליו, התפרסם בעולם. אבל זה היה חידוש מפליא. מה זה הקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא זה אחד שרק מתחשבן עם מי שזה? רחום וחנון. אף פעם לא ידע שזה ככה. לא חשבו שזה האל. האל הוא חזק, הוא מפלגת, הוא עם כוח, וזהו. וצריך להסתדר איתו. הרב אומר שיש כאלה שעד היום חושבים ככה. שזה מרחיק אותנו. לא אומרים את המילים האלה, אבל... שם ציור כזה. אחרי 13 מידות זה דבר כל כך גדול. כאילו, ודאי, ברור, כל מה שיש להגיד על זה. אחד הדברים. הביטול שלהם לכוחות הטבע. הם חשו שכוחות הטבע העולמיים הם הרבה יותר משמעותיים וחזקים מהמימד המוסרי שבאדם. הרב אומר משהו, אולי צריך פה להקדים. כי הם, בסופו של דבר, איזה דרגת אמונה אדם מאמין, זה יכול להתחיל מלמעלה, זה יכול להתחיל מלמטה. כלומר, זה יכול להתחיל, אם אדם מאמין בהשם אחד, אם אלו יסתכל על עולם אחרת. אבל לפעמים האפשרות שלו להאמין בהשם אחד, זה איך הוא תופס את העולם. פה הרב כאילו מתחיל מלמטה, כאילו איזה מין ניתוח עמוק. יש בעינייה שכתוב, אורח טוב, מה הוא אומר? הוא אומר, מה, אבל הבית, כל מה שעשה בשבילי, וזה וזה. אורח רע, הוא אומר, מה, נתן לי קצת מזה, קצת מזה, ואחר כך ראיתי שהוא כבר מחכה שאני אלך, וזה, על אותה התנהגות. אז הרב אומר, זה משל הקדוש ברוך הוא. שמי שיש לו בעצמו טינה בתוך הלב, אז בעל הבית של העולם כביכול, אז הוא, יש לו רק טענות עליו. כלומר, איך שהוא בתוכו, ככה הוא מפרש את העולם, וככה הוא מפרש אפילו את האלוקות. ומישהו מזוכח, אז מי שרואה את העולם המוסרי של האדם כמשהו קטן ומצומצם, לעומת כל הכוחות שיש בעולם, אז אם אלה גם במבט האלוקי שלו, הוא אומר, מה כאילו המבט, הצד הנצחי, העליון, עכשיו זה הכי הכי חזק. אבל מי שיש לו מעלה מוסרית והאחיזה שלו בטוב היא שווה לו, היא שקולה בעיניו יותר מכל הזה, אז הוא גם פתוח להבנה שהמקור האלוקי הוא מקור כל הטוב. אבל לא בנקל. עלה הדבר להטביע לנו קצת חותם ידיעה זו עם השמירה של הכרה הפנימית של כבוד השם, שהוא גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות האנושית. כל היצירה הכללית בהווה ובנצח לחיי עומר וחיי רוח. איך מעבירים את הרעיון הזה, שיש ערך עצום להנהגה המוסרית של האדם, לטוב של האדם, ויחד עם זה שיש כבוד השם, כן? כי זה כשאמרת מקודם פילוסופים, חשבתי על זה. יכול להיות כמובן קיצוניות שנייה, שיש בה איזו נקודה של אמת, אבל היא גם החמצה שאומר, טוב, באמת המעלה זה רק המוסריות של האדם, ושלא ייכנע לשום דבר מעליו, עד כדי בכלל הסתלקות משום צורה של אמונה. ופה אנחנו שניהם, כאילו לדעת שיש הרבה הרבה מעבר לנו, אבל שכל זה רק מחיה את כל הטוב שיש בנו. זה הרב אומר בעריכות במאמר דעת אלוקים.
איך זה שבן אדם כאילו
נהיה
יותר מוסרי, אז הוא פחות
נכנע? הוא יכול להגיע לתפירה יותר? עלול להיות. זה לא חייב להיות, אבל עלול להיות. קודם כל, יש תופעה כזאת בעולם, כן? אבל גם מתוך, זה אחד מזין את השני. בגלל שהציור האמוני בהמון הוא אלילי, אז הוא אומר, אם אני רוצה להיות מוסרי, אני צריך להשתחרר מהציור הזה. ואז הוא לא מברר את הטבן מהבר, אז זה על הכל. אז איך להכניס את זה לאדם שיכיר את גדולתו, יחד עם זה שידע שכמובן יש מציאות עניונה גדולה הרבה מעבר. כל זה העמל היה נדרש, איך להתאים בלב הקטן של האדם את המחזה של גדולת היצירה ושפלות האדם, עם חיזיון הכרת יד השם הגדולה, וכשהוא נעלה עם רומם, מכל הערכים ההסכמים של כל נוצר. מה היה עם, אז כלומר, הצורך של הכרת כבוד השם, מה היה עם היה אז ידוע גם כן מכל המון העולמות המעשים שבציורי המדעים כעת. כלומר, אם אדם בתפיסה ההיא היה חושב, יודע שיש אסטרונומיה כזאת גדולה ושאנחנו רק כדור כזה קטן ביחס למערכת השמש, ביחס לשביל החלב וכן הלאה, עוד גלקסיות וזה, מה היה? היה חושב שהוא לא חשוב, שאין שום חשיבות למה שאדם עושה, למוסר שלו, זה הכל בטל. אז זה היה כדק נחשב ומוסרו כעין, ולא היה שב להקים בקיבור רוח חיים של גדולה ותפארת כלל. וכמו שאמרנו גם מקודם, כאילו הרב רומז שבדור שלנו, שאחרי הרבה הבשלה, היה אפשר להפנים את זה, ואני אומר, ורואים גם בדור שלנו את ההתמודדות הזו. שוב, שהמבט הכל כך חכם המדעי, לפעמים, פתאום נותן איזה, לפעמים זה יש בזה גם ברכה, הרמב״ם, מורה נבוכים קצת אומר, בדרך להתמודד עם השאלת הרע בעולם, כאילו פרופורציות כזה, תחשוב, בסך הכל, יש פה איזה, תקל על זה ממבט כזה, כלל גיאוגרפי, כלל זמני, אז מה שיש פה זה חלק קטן מעולם שלם, רחב מאוד, נו, לא לקחת את זה כל כך קשה, בסדר, אז נשברה הכוס, נו. כאילו, וכן הלאה. אז גם היום, אני אומר, זה אמרתי לטובה, אבל גם היום, יש בה גם את הבעייתיות הזאת, שהתחושה הזאת של האדם, שהוא כאילו במרכז, ושהוא כאילו באמת ה... זאת אומרת, זה גם ביחס ל... גם ביחס לכל הכוכבים. וגם ביחס לכל היצורים, במיוחד לפי שיטת ההתפתחות, אגב, תחילת האיגרת. אז כאילו, גם עם כל, עם כל זה יש התמודדות מאוד גדולה איך לתת ערך, לדעת שאדם הוא נזר הבריאה, גם כשאתה יודע כמה הבריאה היא רחבה וגדולה. במיוחד הרי אנשי דיומן נורא ואין להשתעשע, שאולי יש עוד עולמות ועוד אנשים ועוד זה, שאולי מתקדמים הרבה יותר מאיתנו וכל מיני. אז כאילו הכל יראה פה כזה. אני אגיד לכם סתם ש... בימיכם ובחייכם, מן הסתם, יש שתי דברים. א', כנראה שלא נגלה דבר כזה, כן? שיש עוד אנשים, איזה כוכב אחר. אבל גם אם כן, אז צריך להמשיך לקיים תורה ומצוות. אפילו אם גם שם יש 5 מיליארד, ובתוכם איזה עם שקוראים לו שראל, לא ישראל, והוא אומר שם הנבחר, בסדר. אף על פיכם. מה אתה אומר? כן, הוא שאל אותו. הולכים לתורת ההתפתחות, כאילו, איך להלום את זה עם האמונה. עמוד הקודם. פה מסביר לו למה זה התגלה דווקא
עכשיו.
אז אולי
אנחנו נגלה כשנהיה מוכנים, שיש עוד
עולמות
לאנשים, זה מגיע כשאתה מוכן.
יכול להיות. כרגע אני לא מוכן, אז אני אומר ש... מה? כרגע אנחנו לא מוכנים, אומרים ש... יש כזה סיפור על הרב מרדכי שרעבי, שכשעלו לירח, זה באמת נשמע, משהו בסיפור הזה נורא שטחי, כי הרי לפני שעלו לירח ידעו עליו די הרבה, אחרת לא היו לכם עליו. אבל שכאילו אמרו, הנה עכשיו יגלו זה. כנראה אולי התכוונו למאדים, או למצלמות ששלחו יותר רחוק, שחשבו שאולי הם יצאו שם יצורים חיים. חשבו של המאדים היה איזה אהבה אמינה, לא יודע, חשבו שיש שם בני אדם, אבל איזה משהו, הלכו לחקור את זה. אז לפני כן אמרו לו, אתה יודע, הרב, הולכים לשלוח חללית וזה, מי יודע, עכשיו יגלו יצורים נוספים וזה, אז הוא אמר, רשם לו על פתק, אמר, תשמור את זה עד שהם חוזרים. חזרו, אמרו, לא מצאו כלום. אז פתח את הפתק, אז כתוב שם הציטוט מפתח אליהו. ואתה בראת השמיים והארץ, וכתוב, הוא בארץ בראת תשעים ו... בארץ בראת בני אדם, אז הוא דייק, מה? הזבין וחיות וזה, בארץ, לא בשמיים. אז הוא אומר, פשוט, ידענו. אבל אם ימצאו, אולי נגיד רוש, לא. קודם כל נסתדר איתם, זה יותר חשוב. אבל איך יש שנסתדר איתם, נגיד רוש. גם יגידו דרוש. טוב. רק עכשיו, אחרי שגם עם הציור שהיה גדול, אז לעיניו כבר נראה. אחרי שגם עם הציור שהיה גדול אז לעיניו כבר נלחם ויוכן. עוד איזה שעה אנחנו? רבע לא. שוב, אין בבעתים אותו בשום גדולה כמותית לפי האמת. כן, אחרי שאדם הפשיל, כי גם בעולם הישר היה ציור של, של עולם כמו שציירו אותו. אז עכשיו יש יכולת להקל גם את כל המרחב העצום הזה. אבל כל אלה צריכים זמנים והכנות והציורים הסיפוריים בין הנמשכים מכוח הסקירה על הבריאה מדרך המושכל, בין הבאים, ומהתגלות יד השם על יד נביאיו, צריכים תמיד להיות נושאים מהם את הכוח המאדיר את החיים, ואת ההצלחה להמיטתה, ולא להביא לאדם צייד של ידיעות כתורות, להשתעשע בהם לשחוק ילדות. כן, אז בין הדברים על פי נבואה ובין על פי השכל, אולי מתכוון פה לשכל של חכמי לב, של רוח הקודש, ואולי אפילו של חכמי האומות, שכאילו יש השגחה שהדברים יהיו באופן שזה בונה את האדם ולא מחריב אותו. הוא יהיה להביא לאדם צייד של ידועות כתועות להשתעשע במשחוק ילדות. כמו שאנחנו עלייך שלא קצת השתעשענו עם האפשרויות האלה. כאילו שיש איזו תמונה בהירה ש... שהיא בונה את האדם. כשבתשכיל בזה תבין שיש איך נתגר למה שמתגלה וכן למה שמסתתר. ונחי הסתריים רבים וגדולים מפליאות נתיבות חוכמה עליונה, שידון כל המעשים פלו עץ ברוך הוא. תבינו שחלק מההסתרה זה נגיד שלא היו מכשירים. שזה השגחת השם שלא היו באותם זמנים. חלק מההסתרה שגם הייתה יותר משמעותי זה שהיה מחסום תודעתי. גם מי שאומר היום את זה, שיש אומרים שהיה בעבר, אפילו מופיע בגמרא. אחד הרעיונות של מה מסתובב סביב מה. דחו אותו על הסף. למה? כי היה מחסום תודעתי, לא היה, לא היה, זה גם סוג של, לא יכולים לחשוב ככה. כי הרב אומר למה, כי הם לא חושבים ככה, זה היה משתק. תלאות נתיבות חוכמה עליונה. שלך בדרך זה, אני בתוך ודת השנו תשגשה, ותעס חי בישראל, תלוקים ירד נותה שמור, כי זה כל האדם. ונותר מכל החוכמה. ותשמח ותעלוס בגיון שמשה, ומתת חבלים לנות לברית עם לאור גויים, ונזכה לעשות ממסוס ארץ צבי, לספר בציון שמשה, ותראותו בירושלים. מקבץ עמים יחדיו במלוכות לבוא את השם, תום ציון ישועה, ישראל תפארתו. נוסיף עוד עניין אחד ש... גם בהקדמה לעין היה וגם בבורא מאורי האש, הרב אומר את הרעיון הזה שיש השגחה אלוקית לא רק בבריאה של הטבע, אלא גם בדרכי ההתגלות של הטבע אל האדם. בהתפתחות של המדע בעצם, יש גם כן השגחה אלוקית. פה הרב מדבר בהתפתחות של המדע, של התפיסה של העולם. שם הרב מזכיר אפילו גם כל מה שהומצא, כל מה שזה, חלק מהשגחת השם זה לא רק הבריאה עצמה, אלא גם המפגש של האדם עם הבריאה. כן, גם מחשב, אפשר להסתכל עליו ולהגיד מה גדלו מעשיך השם, שנתן שכל באדם לעשות כאלה, כל אחד מה שגורם לו התפעלות, מה גדלו מעשיך השם, שנתן שכל באדם לעשות כאלה מכשירים, וזימן זה דווקא בזמן שזימן, וכו' וכו'. זאת אומרת שזה גם הבורא מורה האש, שבית שמה יותר מדגישים את היסוד הקבוע והנצחי. ברא מאור האש. ברא בעבר, וזה העיקר, הבריאה של העבר היא כוללת את הכל, וגם מאור אחד. ותהילן אומרים בורא, מאורי האש, מדגישים שקדוש ברוך הוא מתגלה, לא רק בעצם הבריאה, אלא גם בכל מה שמתהווה בכל דור ודור, ואפילו מה שמתהווה על ידי האדם. גם בזה לראות מעשה השם, למשל האש, שהרי האש אדם מדליק. הוא לוקח כוח של בריאה ומשתמש בו. אחר כך עם האש אדם עושה את כל החרושת של האדם, זה מהשימוש של האש. כאילו בברכת מורה האש, בשבת עודנו על הבריאה של הטבע. בברכת מורה האש, מוצאי שבת, מודים איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל מעשי האדם במות החול, דרך כל המלאכות של האדם. גם בזה הקדוש ברוך הוא מתגלה, שהיסוד של כל המלאכות זה מורה האש. והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבות לידוע דרכם, נשים מחשך לפניהם לאור ומהקשין ומישור, אלא דברים עשיתים ולא עזבתים. אמור חז"ל, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו. כן, הכל היה כבר גנוז במחשבה הראשונה ובזה, אבל הולך ומתגלה לאט לאט. שלום וברכה וכו' וכו'. טוב.